רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו במסכת חלה בסייעתא דשמיא. זכות גדולה ללמוד איתכם ירושלמי. אנחנו בכ"ג עמוד א', למדנו במשנה, והשיעורים האלו נמסרים לנשמת סבתא רבא שלי, מרת אסתר, בת רבי שמואל. למדנו במשנה שסובים ומורסן מצטרפים לשיעור חמישה רבעים כדי ליצור חיוב חלה. אך אם המורסן ניטל מתוך הקמח ושוב הוחזר לתוכו, העיסה פטורה מחיוב חלה. הגמרא מבארת את הטעם להוראות אלו. אמר רבי יוחנן, דרך עיסה שנו, משנתנו מלמדת שהמרכיבים מצטרפים רק אם הם מעורבים יחד בצורה רגילה של עשיית עיסה. ולכן כשעושים עיסה מקמח שלא ניטל ממנו המורסן, מכיוון שרגילים לעשות את העיסה באופן זה, המורסן מצטרף לשיעור חלה. אולם אם כבר ניטל המורסן מהקמח, אין רגילים להחזירו שוב לקמח, ולכן אפילו אם החזירו, אין המורסן מצטרף לשיעור של חמישה רבעים. הגמרא מביאה ביור אחר למה עיסה פטורה מן החלה, כאשר המורסן ניטל מן הקמח ואחר כך הוחזר לתוכו. אמר רבי שמעון בן לקיש, דרבן שמעון גמליאל היא, משנתנו סוברת לדעת דרבן שמעון גמליאל, שלמדנו בברייתא, דרבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם אינה חייבת בחלה עד שיהיה בה דגן כשיעור. לעולם אין העיסה אינה חייבת בחלה עד שיהיה בה מן דגן החייב בחלה, כגון חיטה, כשיעור הנצרה חמישה רבעים. אבל אם אין בעיסה חמישה רבעים מקמח החייב בחלה, אף על פי שמעורב בקמח אחר הפטור מחלה כגון אורז, וביחד עם קמח זה מגיע כמות לחמישה רבעים, עדיין העיסה פטורה מחלה, שלא כדעת חכמים הסוברים שגם האורז שבעיסה מצטרף לשיעור חלה. והוא הדין בענייננו, שכן כאשר המורסן ניטל מהקמח והוא מוחזר לתוך חיים, נחשב כמין דגן אחר שאינה חייב בחלה. ולכן לדעת רבן שמעון בן גמליאל, אין לצורפו לשיעור של חמישה רבעים, מקומותו סוברת משתנו. ולדעת חמים החוקים הרש"י בן גמליאל, אף מורסן זה מצטרף לשיעור. הסבר זה חולק על ההסבר הקודם של רבי יוחנן. כי לפי רבי יוחנן, גם חכמים החוקים הרבים שהם גם יודו שאין המורסן יכול להצטרף לשיעור הועיל, ואין זו הדרך הרגילה לעשיית העיסה. ואילו כאן אנחנו אומרים לא, שאף מורסן זה מצטרף לשיעור, מצטרף לשיעור. אז בעזרת השם, כשנגיע לשם, אנחנו נראה יותר את המחלוקת, נבין יותר את המחלוקת בין חכמים ורבן שמעון בן גמליאל. הגמרא מביאה המורה החולק על דברי רבן שמעון בן לקיש. תלמידוי דרבי חייא רובה, תלמידיו של רבי חייא הגדול, אמרו בשם בר לוליטה, שמר בשם רבי יהושע בן לוי, דברי הכל היא, שמשנתנו דברי הכל, כי גם החכמים החוקים על רבן שמעון בן גמליאל סוברים שאין המורסן מצטרף לשיעור, משום שאין זו דרך עשיית עיסה, כפי שביאר רבי יוחנן. אמר רבי מנה, אף על גב דלא אמר רבי יוסי רבי הדה מילתא, זאת אומרת אף על גב דלא אמר רבי יוסי רבי, זאת אומרת רבי יוסי היה רבו של רבי מנה, הדה מילתא שלא אמר דבר זה, שהמשנה היא כדעת כל התנאים במפורש. עכשיו אמרנו שמשנתנו דברי הכל. אז כאן אומרים בשם רבי יוסי, שלא אמר במפורש שמשנה כדעת כל התנים, מכל מקום הוא אמר דחיבתה, הוא אמר דברים כאלו בצורה לא מפורשת, שהרי הוא הביא את מה דאמר רבי יוחנן, דרך עיסה שאנו, משנתנו מלמדת שהמרכיבים מצטרפים רק אם הם מעורבים יחד בצורה הרגילה של עשיית עיסה. וכאן, מכיוון שניתן מורסן, מורסנן וחזר לתוכן אין זו דרך עיסה. זו לא הדרך הרגילה של עשיית עיסה, ולכן המשנה אומרת שעיסה זו אינה חייבת בחלב, ולפי ביור זה למשנה יוצא שמשנה היא כדעת חכמים החוקים על רמבן שמעון בן גמליאל, וכדברי רבי יהושע בן לוי, שגם חכמים החוקים על רבן שמעון גמליאל בקשר ל... אורז למשל, שזה כן מתחייב בחלה, אבל כאן הם ידעו שזה לא מתחייב בחלה, כי אחרי שזה בוצע והוחזר, אז זה לא דרך עשיית עיסה, לכן זה לא מצטרף לשיעור חלה. למדנו במשנה שיעור חלה שבעל הבית צריך להפריש הוא אחד מ-24 מהעיסה, נחתום צריך להפריש רק אחד מ-40. ושמונה, תני למדנו בברייתא, אמר רבי יהודה מבני מה אמרו חכמים, בעל הבית אחד מ-24, למה אמרו שבעל הבית צריך להפריש מארבע חלה, אחד מ-24 של העיסה, ונחתום רק מ-48, אחד מ-48, אלא שהנחתום אינו רעה בעיסתו, הוא נוהג בקמצנות לפי שהוא מקפיד ודואג להרוויח במחירתו, ואינו רוצה לתת כמתנה שום חלק שהוא יכול למכור, ולכן הכירו עליו חכמים שיפריש שיעור מועט. ובעל הבית אינו יפה בעיסתו, הואיל והוא עופר רק בביתו ולא עבור רווח, לכן תקנו חכמים שייתן שיעור גדול של 1-24 למצוות חלב. חכמים אומרים לא משם הוא זה, אינו בגלל זה, ולא מטעם זה חלקו חכמים בין החתון לבעל הבית, אלא מה הסיבה להבדיל? כי כתוב בהפרשת תרומת מעשר מהתבואה, ונתת ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן, שמילה הכהן שנראית לכאורה מיותרת, שראה ידוע שאהרון הוא הכהן, בא ללמד עשה בצורה כזו שינתנו לכהן בכהונתו, תתנהג בצורה כזו שינתנו התרומות לכהן כמתנה חשובה הראוי לו בכהונתו במצבו החשוב של כהונתו, דהיינו כאשר הוא טהור, ולכן אין לטמא פירות שלא הופרשה מהם תרומה, שאז התרומה שתופרש מהם לא תהיה ראויה לכהן הטהור. ודמה לכך יש ללמוד מפסוק זה שהנתינה צריכה להיות חשובה לכהן גם בשיעור שלה, והנחתום שעיסתו מרובה ויש בה כדי מתנה לכהן ויש בה מספיק בכדי שהחלה ממנה תהיה כדי מתנה חשובה לכהן, גם אם תהיה רק חלק אחד מ-48, לא חיברו חכמים יותר משיעור זה. כי נחתום שעיסתו מרובה ויש בה כדי מתנה לכהן, יש בה כדי מתנה חשובה. מכיוון שהוא אופה הרבה עיסה, אז אחד מ-48 זה משמעותי. או בעל הבית שעיסתו מעוטה, בעל הבית שיש לו רק מעט עיסה ואין בה כדי מתנה לכהן, אין בה מתנה אחת השווה לכהן, אם יפריש אחד מ-48, לכן חייבו אותו להפריש אחד מ-24. אז הטעם הוא שכתוב ונתתם ממנו את תרומת השם לארון הכהן, עשה שינתנו לכהן בכהונתו, צריך משהו חשוב, אז 1 מ-48 בנו נחתום, 1 מ-24 בבעל הבית, והתנינן, אבל הרי למדנו במשנתנו, העושה יישא על עצמו ועושה משתה בנאור, בשני מקרים אלה השיעור הוא 1 מ-24. הרי כאשר מכין עיסה עבור משתה, יש לו כמות חשובה של חלה, גם ייתן רק 1 מ-48, אז למה צריך להפריש 1 מ-24 כשהוא עושה משתה לבנו? עונה הגמרא שרחוק פיסת בעל הבית. אנחנו לא רוצים להבדיל בין יסוד שינות של בעלי בתים, ולכן בכל מקרה הוא צריך להפריש אחד מ-24. הגמרא אומרת להקשות על רבי יהודה, שהוא אמר טעם אחר שלמדנו קודם, שנחתום אינו רעה, בעל הבית אינו יפה. שואלת הגמרא והתנינן, וכן האישה שהיא עושה למכור בשוק, 1 מ-48, ולאחר האישה זו דומה לבעל הבית שאינו יפה ביסתו, ולמה לא חייבו אותו להפריש על החלק 1 מ-48? האישה מדברת באישה שיש לה במקרה קמח מיותר, וכן היא הופעה לחם למכור בשוק. אז זה לא באופן קבוע, ולכן הגמרא הבינה שיש לה עין יפה, אז למה לא חייבו אותו לתת 1 מ-24? למה רק 1 מ-48? עונה הגמרא, בשעה שהיא עושה לביתה אינה יפה בעיסתה, בשעה שהיא עושה למכור בשוק אינה רעה בעיסתה. אז אם היא עושה עיסה לביתה, אז אינה יפה, היא מתנהגת בעין יפה, אבל כשהיא עושה למכור בשוק יש לה עין רעה בעיסתה. ולכן רק חייבו אותה 1 מ-48. הגמרא, המשנה אמרה שאם האישה הופעה עבור בני ביתה ונטמאת עיסתה בשוגג או באונס, שיעור חיובה בחלה הוא 1 מ-48, אבל נטמאת במזיד, השיעור 1 מ-24. הגמרא מגבילה הוראה זו, מתניתה בלימודת להיות מפרשת 1 מ-24, אבל בלימודת להיות מפרשת רק 1 מ-48, מפרשת 1 מ-24 כדי שלא יהיה חוטא נשכר. כלומר, המשנה מדברת באישה שהיא עושה כדין ורגילה להיות מפרישה 1 מ-24 כאשר היא סתה היא טהורה. לאישה כזו התירו חכמים להפריש חלק 1 מ-48 כשהעיסה נטמעה בשוגג. אבל באישה שרגילה לעבור על הדין ומפרישה רק 1 מ-48, אפילו כאשר עיסתה טהורה, חייבת היא להיות מפרשת 1 מ-24 כאשר היא סתה נטמאת, כדי שלא יהיה חוטא נזכר. כלומר, מכיוון שרגלה לחטוא בעניין הפרשת חלה, לא הקילו עליה חכמים כאשר האישה נטמאה בשוגג או באונס ככנס על חטאיה הקודמים. לכאורה יש כאן קושי בולט, שראה מי שעוברת על החיוב להפריש מעיסתה 1 מ-24, מן הסתם גם לא תצאת לתקנה זו המחייבת להפריש מעיסתה טמאה 1 מ-24 במקרה כזה, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז במהדורת רנרט מביאים שיש לומר שחכמים לא חדשו כאן כנס חדש, אלא ששאירו את הדין המקורי שאוכל להו 1 מ-24, ולא הקלו את הכול המיוחדת בעיסה שנתנית על המדקדקים במצוות ולא לחוטאים. ולכן אם אישה כזו הייתה שואלת אותנו כמה חלה להפריש, היינו אומרים לה להפריש 1 מ-24. זה לא כנס חדש, רק אמרו שזה 1 מ-24, ואם היא הייתה שואלת ככה היו אומרים לה. טוב, בעזרת השם בסייעתא דשמיא הגענו לסוף דף כ"ג עמוד ב', וברצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בשמחה ובטוב לבב בשיעור הבא. עזרת השם, השם רק ייתן את הכוח ואת השמחה ונעשה ונצליח. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.